חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. רוב הפרשנים מסכימים שטראמפ הוא בלתי צפוי, ולכן אנסה להימנע מניחושים לגבי מהלכיו העתידיים, ולהתמקד במה שכבר עשה. ולגבי מי שעוד לא חלפה יממה מיום שהושבע, הוא הספיק די הרבה. וכיוון שצר עולמי כעולם נמלה, במה שעשה יש לו זיקה ישירה אלינו, זה מה שמעניין אותי. השמאל הקיצוני האנטי-ציוני הישראלי ועיתון הארץ שופרו עבדו קשה מאוד בארבע השנים האחרונות נגד ההתיישבות ביהודה ושומרון ונגד ארגוני ימין שונים. כיוון שבארץ אין להם אוזן קשבת חוץ מהיועמשית ובגץ, רצו לארצות הברית, גייסו ארגונים כמו ג'י סטריט, סיפקו הוכחות בדמות כתבות בארץ או בערוצי תקשורת אחרים, והצליחו לשכנע את האגפים האנטי-ישראליים בממשל ביידן להטיל סנקציות על השומר היוש, על תנועת התיישבות אמנה, על תנועת צו 9 שנאבקה נגד שיירות ההספקה לחמאס בעזה, ועל פעילי ימין רבים. אז זהו, טראמפ ביטל את העיוותים הללו בסדרת צווים משלו. צו אחד של טראמפ הטיל סנקציות על כל מיני פונקציונרים אנטישמיים ואנטי-ישראלים בבית הדין הבינלאומי בהג. גם כאן הלך לתמיון מאמץ אדירים של השמאל הישראלי להשחיר את ישראל. ויש לקוות שמדינות רבות שרוצות למצוא חן בעיני הממשל האמריקאי יבינו את הרמז ויתעלמו מהג. כך עשה טראמפ גם לארגון הבריאות העולמי, ארגון שכמו ההסתדרות הרפואית שלנו, היה אמור לעסוק בבריאות ורפואה, אבל נרתם למאבק פוליטי. ארגון הבריאות העולמי הפך את עצמו כלי תעמולה בשירות החמאס. גם ישראל צריכה לפרוש ממנו. בכהונה הקודמת השר טראמפ מימון לאונרה. אני מקווה שהוא יחדש במהרה גם את הצו הזה. זרים תומכי חמאס בארצות הברית חשופים מאתמול לגירוש. שכוח. לא רע בשביל חצי יום עבודה.
חמש בערב. השוטר הרע.
שלום, אני מאיה זי וולף, בערב אני השוטרת הרעה. עשרות רעולי פנים יהודים נכנסו אמש לכפר פונדוק והציתו מכוניות ומבנים. משם המשיכו לכפר סמוך ולפי דיווחים השחיתו רכוש ויידו אבנים. הם התעמתו עם כוחות מג"ב שהגיעו למקום ובחסות המאומה, שניים מהם נפגעו מירי של שוטר שהותקף ככל הנראה בגז מדמיע. הזירה הזו בוערת וכבר הוגדרה כפצצה מתקתקת. כולנו זוכרים למרבה הצער את הפיגוע הקשה שם לפני כשבועיים, בו נרצחו אליזה רייז, רחל כהן והשוטר אלעד וינגלשטיין זכרם לברכה, וכן את אירועי הטרור והפח"ע הקודמים בכפר. האיום באזור מוחשי ויומיומי, יש צורך דחוף לפעול שם, אבל איך מה שקרה שם בלילה מקדם אותנו? איך הוספת שמן למדורה עוזרת לחבות אותה? איך אזרחים מתוכנו מתנהגים כמו אויבינו, פורעים ללא הבחנה, תוקפים אפילו את כוחות הביטחון הישראלים? זה אפילו לא בגדר לקחת את החוק בידיים, אף אחד לא סופר שם את החוק. כפי ששר הפנים משה ארבל אמר, גם המובן מאליו צריך להיאמר. במדינת ישראל לא מציתים מבנים וברחבים ולא מרססים גז פלפל על כוחות צבא. פשוט לא.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם מאיה זי וולף ואריה אלדד.
ערב טוב, מאיה.
ערב טוב, אריה, מה שלומך?
אני בסדר. אני רוצה להתחיל בהסכמה עם מה שאמרת, בלי אבל ובלי חבל צריך לגנות אותם בכל לשון של גינוי. לא, כמתנחל, אני אומר, זה לא עוזר לי, זה מפריע לי.
מסכימה. אתמול צפית, כן, עכשיו.
עכשיו, אני רוצה להגיד משהו הרבה יותר גרוע מזה.
אוקיי.
אלאור עזריה. איך נפל עליי פתאום אלאור עזריה? אלאור עזריה הרג מחבל ששכב על הרצפה ולא סיכן אף אחד ונידון למאסר. כולם גינו אותו בצדק. אני רואה מה קורה עכשיו עם עסקת החטופים. הלא, אנחנו אמרנו באלאור עזריה ובמקרים הדומים, ישראל היא מדינת חוק. יש חוק ובית המשפט צריך לקבוע מי אשם ומי לא אשם. אבל מה קורה אחרי שבית המשפט קובע מי אשם ודן אותו ל-35 מאסרי עולם?
ואז הוא משתחרר.
אז הוא משתחרר. אז איזה מין תסכול נופל על האנשים שאומרים, כל מחבל צריך להרוג אותו, לא לחכות לשום משפט.
זאת שאלה שאין לי עליה תשובה. גם אני חשבתי על זה, גם אני בעיניי, גם שמעתי כל מיני דיונים על האם למחבלים צריך לתת גזר דין מוות. גם כך חלקם יוצאים מנקודת הנחה שכשהם יוצאים לבצע פיגוע הם ימותו. ואולי, באמת, אין לי תשובה על זה, אריה. גם זה קורה לפעמים, אין לי תשובה. מה אומר?
גזר דין מוות, אם בכלל, זה כעונש, כנקמה, לא מרתיע. כי מחבל כזה מתאבד, זה לא מרתיע אותו. לכן הנימוקים שזה ירתיע אחרים לא שכנעו אותי. אבל אולי מטעמי צדק, אני יודע. אפילו צדק קטן לפעמים צריך לעשות. טוב, סתם להגתי. כן, יש לך מה להעיר.
לא, ראיתי גם אתמול את ההשבעה, הקשבתי לנאום של טראמפ, הוא מנה שם כל כך הרבה דברים שהוא מתכנן לעשות, לדעתי את חלקם, על חלקם הוא כבר חתם. חלקם אני מסכימה, חלקם פחות, אני חושבת שמה שמוגדר שם כטרלול פרוגרסיבי, שבו הוא מנסה להילחם, גם שם הוא קצת הלך רחוק מדי, אני מקווה שהוא לא יחזיר אותנו, ואת העולם שנים אחורה בפלורליזם ובליברליות שנראה שהגענו אליה, אבל מה שנשאר איתי בסוף זה הכובע של מלניה, והניסיון שלו לתת לה נשיקה, והוא פשוט לא יכול היה, כי הכובע היה כל כך רחב שוליים, שזה לא הלך. אבל נדבר...
חייבת להסיר את הכובע בפניו במקרים כאלה.
לגמרי.
עכשיו, 17:00, עם מאיה זי וולף ואריה אלדד.
ואסף נבו וחירות עזני, האורחים והמפיקים, ואחראית על השידור שקד מורג. שוב ערב טוב מאיה.
שוב ערב טוב אריה. ערב מלא תהפוכות, מלא עניינים.
לגמרי, לגמרי. בואי נתחיל בתהפוכה העיקרית, תהפוכת. כן. נאמר שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים אבי בניהו, שהיום הוא מומחה לניהול משברים, אבל פעם הוא היה... דובר צהל, יועץ תקשורת לשרי ביטחון, רבין, פרס, מרדכי, זהו?
מפקד גלי צהל היה.
שלום לך.
שלום, שלום אריה, שלום מאיה.
הופתעת?
הופתעת? זו שאלה טובה?
לא, 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 ממש לא. אני ידעתי שהרמטכ"ל לא יצטרך עזרה מאף אחד בלממש את האחריות לאחר שהוא היה הראשון שלקח אותה. ואמר, כשלתי, הארגון שבראשו אני עומד כשל, אני נושא באחריות, ואני גם יודע מתי לממש אותה. אני חושב שהמכתב יצא בזמן הנכון, עם המילים המדויקות. הזמן הנכון זה במובן שהרמטכ"ל אחרי הכשל, ואני לא מכיר הרבה שהיו מצליחים לעשות את זה כמוהו, הצליח כעוף החול לקום מתוך השבר הנורא וההתרסקות, גם האישית וגם המערכתית, ולגייס בתוך 36 שעות 400 אלף אנשי מילואים, ולהתחיל לצאת מלחמה בשבע זירות שונות, קשות, מורכבות, בתנאים קשים, והוביל לצהל הישגים מדהימים צבאיים. שהפוליטיקאים היום מתעדרים בהם, ועוד ילמדו אותם בבתי הספר הצבאיים, ובצומת הראשונה, שזה הפסקת האש בצפון, והפסקת האש בדרום, ותהליך חזרת החטופים, אני חושב שזה היה הזמן הנכון. כל דבר אחר, מבחינתי, חסר אחריות. אמרתי שהוא נלחם בשבע זירות, אבל הייתה גם זירה שמינית.
פוליטית.
זירת ירושלים, שהיא הייתה קשה לו ביותר.
אבל לא רק, גם זירת הקריה בתל אביב, כי אנחנו יודעים שבצבא כעסו עליו מאוד, שהוא מנסה לעצב את הצבא בדמותו, למרות שהוא קיבל אחריות.
זה אמרו על הרבה מאוד רמטכ"לים, ורמטכ"ל הוא רמטכ"ל עד רגע אחרון, יש לו סמכות ואחריות, והוא חייב להבטיח את תפקוד הצבא, ולעשות מינויים הכרחיים, אפשר לבקר אותם, אבל תמיד זה היה ככה. אבל אני אומר, ברגע הנכון, הוא עושה את זה, ואני אומר לכם, צהל זקוק לדם חדש, הוא צריך לרענן כוחות, הוא צריך טלטלה, לא פחות. ואני אומר את זה במיוחד שהרמטכ"ל יודע, ואנחנו יודעים, שאנחנו לקראת שנת לחימה נוספת, גם ביהודה ושומרון, גם באפשרות של קריסת הפסקת האש בצפון, גם תהפוכות אפשריות בסוריה.
אני לא מבין על איזה טלטלה ודם חדש, אנחנו מדברים על אלופים. בצבא, אולי כרגע במשרד הביטחון, אבל אלופים, לא איזה ילדים שבאו משום מקום.
אני אתן לך דוגמה. הרמטכ"ל ואלוף פיקוד דרום וקצינים נוספים, בשבעה לאוקטובר, במידה לא מבוטלת, איבדו את האוטוריטה שלהם בצבא. אתה רואה את זה במשבר בין הפיקוד בשטח בחלקו לבין הרמטכ"ל, והיו כאלה גם פעלו קשות ללבות את זה. זה לא מצב תקין. אבל במצב שהיה לנו בו, כל דבר של התפטרות היה חוסר אחריות מצד הרמטכ"ל, כי להחליף רמטכ"ל באמצע המלחמה זה סיפור לא פשוט, כי זה גם אתה צריך לבחור סגן רמטכ"ל, למנות. ואני חושב שהוא עשה נכון, אני חושב שאנחנו לא נהגנו בכבוד ברמטכ"ל מספיק, היה ברור שהוא מתפטר, אני אמרתי כל הזמן, בכל רעיון.
אבל שנה וחצי?
זה היה מלחמה, תשמע, זאת מלחמה קשה וארוכה. אז הוא יכל להתפטר לפני חצי שנה או בעוד 8 חודשים, אני לא יודע מה, אני חושב שזאת הצומת הנכונה. אני אמרתי כל הזמן שהרמטכ"ל בעצמו ידע מתי הזמן הנכון והמדויק לעשות את זה, והוא לא יברח מזה. ותמיד אמרתי עוד דבר, אם שר הביטחון או ראש הממשלה רוצים, אז בבקשה, שהביאו לממשלה החלטה, המלצה לפטר את הרמטכ"ל, זה לגיטימי, זה כבר נעשה פעם אחת, לבטל אותה מינוי, עשו את זה פעם עם גלנט. לא אותו מקרה דומה, אבל תמיד הפוליטיקאים שלא מרוצים מזה שהרמטכ"ל לא מתפטר, יכולים לזמן ישיבת ממשלה בצער רב, כי, ולפטר אותו, אבל הם לא עשו את זה. ואני חושב שגם בהתפטרות של הרמטכ"ל, יש ממידה מסוימת אחריי. ממני תראו וכך תעשו. נושאים באחריות כולם. אל תשכח שהפוליטיקאים שקראו לפיטורה ומתהדרים בפיטורה וחלקם רצו לקבל קרדיט על הפיטורים שלו, הם, קח את סמוטריץ' למשל, זה בן אדם ששר שנושא באחריות, שלמחרת בבוקר של בשמיני לאוקטובר אמר בישיבת קבינט או ממשלה, בתוך שבועיים יבקשו מאיתנו ללכת הביתה והם יהיו צודקים. פתאום הוא מפטר את הרמטכ"ל, אל תשכח שהרמטכ"ל היה הראשון לדרוש ועדת חקירה ממלכתית, המצב שצה"ל חוקר את עצמו הוא לא מצב תקין. הוא רצה ששאול מופז יחקור, כמישהו שהוא אוטוריטה רחוקה מהצבא היום, ויש לו כלים מקצועיים, לא ישרו לו. אין ועדת חקירה ממלכתית, דורשים ממנו לתחקר, הוא היחידי שמתחקר
במדינה לגבי הזאת. לגבי העובדה שהוא לא נתן למבקר המדינה לדרוך בצהל במשך שנה, ולא העביר מסמכים, למה זה לך, קרה?
אני לא יודע, אבל אני חושב שהרמטכ"ל אמר שהמפקדים שלי נמצאים במלחמה,
נכון, אבל המטכ"ל לא במלחמה ואפשר להעביר מסמכים.
אני אתן לך דוגמה, בסדר, אני הייתי דובר צהל, היה לנו פרשה קטנה שנקרא מרמרה, הקימו איזה ועדת חקירה, ועדת בדיקה ממשלתית, בשעתו, והרמטכ"ל אמר, אני לא מוכן שלא מפקד השייטת, ולא מח"ט הצנחנים, ולא אף אחד אחר, יקחו לי עכשיו עורכי דין, הסתובבו לי באולם ג' בהיכל הזה והזה, אני אענה לכם פה על כל השאלות. אז הרמטכ"ל לא בורח מביקורת, יש תחקירים של הצבא, יהיו תחקירים של מבקר המדינה, ובעיקר אני מקווה שיהיו תחקירים של ועדת חקירה ממלכתית.
אני גם מקווה, אני
מאוד מקווה, הרמטכ"ל בינתיים קרא להקים ועדת חקירה, ראש השב"כ קרא להקים ועדת חקירה.
יבורך,
לא אישרו לבדוק, וברור, ואני חושב שהוא גם יחזור בימים הקרובים על הקריאה שלו הזאת. מה שחשוב עכשיו, אני חושב, אני אמרתי את זה היום, אני חוזר אצלכם, ביום שהרצי הלוי יפרוש, אני ארצה, אני מקווה, פיזית, לא רק מטאפורית, לעמוד בצד הדרך בקריה ולמחוא לו כף. מצד אחד דרכין ראש על הכישלון הגדול, הוא הראש, הוא אחראי, הוא הולך הביתה, אבל גם למחוא לו כף על השנה וחצי הזאת שבהם הוא החזיק מעמד והוביל לצהל להישגים אדירים. אני בכלל חושב שצריך לנהוג מוסד, לנהוג כבוד במוסד הרמטכ"לות, ואני מקווה שהמינוי של הרמטכ"ל הבא, זה לא בחירות, זה מינוי, יהיה נקי משיקולים פוליטיים.
אז הנה הגענו לנושא.
כן. תראו, יש כמה מועמדים לתפקיד הרמטכ"ל, זה תמיד ככה, רצוי שיהיו גם שלושה מועמדים. המועמדים היותר נכונים הם בתוך הצבא, אני לא רואה כרגע איזה דמות בחוץ שתיקרא לעשות את זה, למרות שגם זאת אפשרות, גבי אשכנזי למשל, הוא בא מבחוץ, כדי לשקם את הצבא אחרי מלחמת לבנון השנייה. אני חושב שהמועמדים, גם גורדין וגם זמיר וגם...
גורדין לא מועמד קש בעניין הזה?
הוא לא, מה זה מועמד קש? הוא כאילו לכאורה...
כאילו, כדי שיש שלישי.
יכול להיות שהוא יש שלישי.
כל דבר בצבא מחולק לשלושה חלקים.
אני שמעתי למשל ש... ראש הממשלה, לא יודע, לא היה לי זה אישור פורמלי, אבל אני שמעתי שראש הממשלה מערער ברצינות בשם שלו, אני יודע. אני מקווה באופן אישי, תראה, לקורדין יש עוד עתיד בצבא, והוא יכול להיות עוד ראש אמן, ואחרי זה להיות סגן רמטכ"ל שני, ולהיות רמטכ"ל הבא. אתה צריך להגיע לתפקיד הזה, בטח עכשיו, שאתה יודע שצהל הולך למלחמות לא פשוטות, איראן ותהפוכות בסוריה, וגם אני אומר לך, יכול להיות שמחרתיים, אנחנו מוצאים את עצמנו מזה שאיראן השתלטה על חצי מהממלכה האשמית. זה לא צחוק מה שקורה מסביבנו. והצבא צריך להתעסק עם גיוס החרדים, וצריך להוסיף כוחות, וצריך לשנות את הבט"ש, וצריך להפיק את כל לקחי המלחמה, וצריך לעשות שינויים במבנה אורגני. הצבא צריך טלטלה. ויש בתוך הצבא, אני אגיד לך מה קורה בצבא, הרי, ומאיה.
כן.
רק בקצרה, כי נגמר לנו הזמן תכף.
יש, אין אצלנו נגמר הזמן. אסף, תבטל את הפרסומות. מה שקורה בצבא, זה שהרבה מאוד לוחמים אמיצים ועזי נפש, מרגישים שהם קנו כרטיס כניסה, הם לא מקבלים הוראות כמעט מאף אחד, הם עם תחושת מסוגלות גבוהה, הם מתמרנים כבר שנה וחצי, המפקדים שלהם בעבר תמרנו חודשיים, שלושה בלבנון או לא יודע איפה בעזה, בעופרת יצוקה, הם, אתה צריך לעשות סדר בפלוגות הרובעים, מה שאני קורא, לא רוצה להרחיב יותר מדי, אבל יש בתוך הצבא גם איים של תת תרבות שאני לא אוהב אותה בצבא, היא לא יכולה להיות, יש בתוך הצבא גורמים משיחיים, יש גורמים מפה ומשם, רמטכ"ל חדש צריך לעשות סדר בצבא, וברגע שהוא ייכנס, אני מקווה, ראינו עכשיו שהאלוף פינקלמן, חמש דקות אחרי הרמטכ"ל מתפטר, ואני מעריך שיהיו פרישות נוספות, וזה טוב יעשה שר הביטחון עם הרמטכ"ל המיועד, אם יקחו כמה אנשים מבחוץ ויחזירו אותם לצה"ל. למשל, הייתי רוצה לראות את ניצן אלון באיזה תפקיד, הייתי רוצה לראות את רוני נומה, ויכול להיות שגם את אופר וינטר בסיטואציה מסוימת בפיקוד דרום עם שינוי.
זהו, נגמר לנו הדיון שיבוצים. אבי בניהו, תודה רבה.
תודה לכם חברים.
תודה רבה
להרצי הלוי.
תודה. טוב, באותו נושא אנחנו ממשיכים, נגיד שלום לאלוף משנה במילואים חזי נחמה.
שלום.
שלום חזי. בחמישה לשלוש כתבו לי בערך שאתה רוצה הקלטה מוקדמת, והעורך שלנו, רצינו לדבר על חומת ברזל בג'נין, והעורך שלי כתב, אסף, כתב, אני חושש לקבוע מוקדם מדי, לך תדע מה התפתח. אני לא יודע למה הוא התכוון, באמת בשלוש וחמישה התפרסמו ידיעות שהרמטכ"ל מתפטר, אלוף פיקוד דרום מתפטר, מה תגובתך?
אתה יודע שאנחנו הבוקר העלינו שלט באיילון, כתבנו עליו, הרמטכ"ל, תודה, זה הזמן ללכת או משהו כזה.
זה היה מהיר, אה?
אנחנו, אתה מתכוון הביטחוניסטים.
פורום מפקדים ולוחמים במילואים.
פורום מפקדים ולוחמים, סליחה.
אז התגובה הייתה מהירה, לא חזי?
קודם כל, בראש ובראשונה, להביע את הערכתי העמוקה לראש המטה הכללי, על עשרות, הוא וכמובן אלוף פיקוד דרום, עשרות שנות שירות מסור לצה"ל, למדינת ישראל, דבר הזה ראוי להמון הערכה, ויש להרצי ולירון המון 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 זכויות. יחד עם זאת, אני באופן אישי והפורום מברך על ההחלטה שלא להתפטר, אמנם לעניות דעתי מאוחר מדי, אבל מברך על עצם ההחלטה. בסופו של דבר, שני הקצינים הללו הם הקצינים הבכירים ביותר שאחראים הן לכישלון הנורא של השביעי באוקטובר, והן לאופן הניהול הכושל של המערכה בחזית עזה, שבסופו של דבר לא הביאה להכרעת חמאס, ובסופו של דבר כפתה עלינו את ההסכם שאנחנו ראינו השבוע, עם שלל הסיכונים שהוא מציב למדינת ישראל.
מה אתה
הייתה?
קצינים מצוינים שזה פשוט קרה להם? לא היה להם מזל?
אני לא חושב ככה, אני חושב שהם, כמו שאמרתי, קצינים ראויים וערכיים, אבל הם אוחזים בתפיסה שנקראת גישת הרתעה ולא גישת הכרעה. זו גישה שנכנסה לצבא ב-30 שנים האחרונות, במסגרתה הצבא קוצץ באופן דרסטי, במסגרתה עיקר המשקל עבר מהתמרון לחיל האוויר ולמודיעין, והגישה הזאת כמובן, למרות שהיא נחלה כישלונות חרוצים, כבר במלחמת לבנון השנייה ובצוק איתן, הצבא המשיך לאחוז בה, ובסופו של דבר הביא אותנו לשביעי באוקטובר, ויותר גרוע מזה לאופן הכושל שבו נועלה המלחמה. אני מקווה מאוד שימונה עכשיו רמטכ"ל, שיאחז את השור בקרניו, יעשה גם את השינויים המתבקשים בצמרת צה"ל, וגם ישנה את הגישה, וייתן לסוסים הדוהרים שיש לנו בדרגי השטח, מרמת החייל ועד מפקד האוגדה, שיעשו את העבודה, שנראה תוצאות הרבה יותר טובות, ונגיע לעסקאות הרבה יותר מוצלחות עם השטן.
מה למשל? מה למשל לדעתך צריך לעשות? מה הדבר הראשון שצריך לעשות?
אנחנו אמרנו לאורך כל הדרך, שיטת הפשיטות פשטה את הרגל. אי אפשר באמצעות פשיטה להכריע אויב במלחמה. באמצעות פשיטה אפשר להביא מודיעין, באמצעות פשיטה אפשר לעשות, להביא בני ערובה, באמצעות פשיטה אי אפשר לנצח. ולכן הדבר הראשון שצריך לעשות זה ליישם תוכנית הכרעתית. אנחנו הצענו תוכנית חליפית, נקראת תוכנית האלופים, לא חייבים להיצמד אליה, אבל חייבים להיצמד לעקרונות. בראש ובראשונה, כדי לנצח אויב, אתה צריך לכבוש את השטח. הבעיה במדינת ישראל, שהמילה כיבוש הפכה להיות פוליטית ב-30-40 שנה האחרונות. אני, בתור אחד שהיה מפקד קורס קצינים וקורס ממפיין וקורס מגדים, יודע שכל שיעור על התקפה מתחיל במילה כיבוש. אתה צריך קודם כל לכבוש את השטח, אחרי זה לטהר אותו מאויב. אחרי זה תפנה לדרג הפוליטי שיחליט מה הוא רוצה, מה שנקרא היום שאחרי. אבל אתה לא יכול לרוץ לדבר על היום שאחרי לפני שביצעת את שני השלבים הראשונים הבסיסיים של כיבוש שטח ותיאור. וכאן הרמטכ"ל ושר הביטחון החזיק אחריו, ומהתחלת המלחמה אומרים, אנחנו לא כובשים שטח, אנחנו פושטים, פושטים פה, פושטים שם. עכשיו, כל ברדת רואה את ההתנהלות שלנו בחודשיים האחרונים בג'באליה ובבית חנון, והוא אומר, לאן הגענו? מה זה הדבר הזה שאני נכנס לאותו שטח, פעם חמישית ושישית, וחיילנו נהרגים, והרכבת לסדרות סגורה, והחמאס משגר רקטות ופוגע בסדרות. מה זה הדבר הזה? לא ככה מתנהלת מלחמה.
אז לטעמכם, המהלך הגרוע ביותר בעסקה הנוכחית הוא החזרת התושבים לצפון הרצועה.
נכון, זה חלק מהמחירים הכבדים שאנחנו משלמים על זה שלא הגענו להכרעה. זה מאוד פשוט, בסוף עסקאות כאלה זה מה השגת, לפי זה אתה יכול לדרוש את הדרישות שלך, וכאן, לאור הדרישות המצומצמות מאוד שלנו, תראו את העסקה הראשונה. העסקה הראשונה הייתה מיד אחרי הלחץ המסיבי, מיד אחרי כיבוש צפון הרצועה וחמאס, או תוך כדי כיבוש צפון הרצועה, וחמאס נענה לדרישות, והמספרים ששוחררו הם מדהימים, והיחס הוא סביר, וכאן אנחנו מגיעים למצב שעוד לא התחלנו, אני לא מדבר על השלב ב' ושלב ג', ששם עוד נורא ויום לחשוב מה הם ידרשו. כבר בשלב הזה אנחנו משלמים מחירים כבדים מאוד, מסכנים אזרחים בכל מדינה, בכל רחבי מדינת ישראל, בגלל שלא הגענו להישגים שציפו מאיתנו להגיע אחרי 15 חודשים.
אנחנו צפויים להערכתך לעוד התפטרויות בצמרת של הצבא?
אני חושב שבוודאי לקצינים הללו, לאלוף פיקוד דרום, יש קצינים מתחת, קודם כל אני חושב שראש אמץ טוב יעשה אם גם הוא יצטרף לחבורה, בסוף יש לו אחריות כבדה, גם בטח בניהול המערכה וגם בשביעי באוקטובר כמובן, ולכל אחד מהם, גם את הקצינים שמתחתיו, תתי אלופים, אלופי משנה, שרלוונטיים, ואני מאמין שגם הם יממשו את האחריות, אני לא אוהב את הביטוי לקחת אחריות, כי האחריות היא עליהם מעד...
כל הזמן, לא צריך לקחת אותה.
אבל מימוש האחריות הוא בהחלט דבר שצריך לעשות, ולא רק לדבר עליו.
אולי משפט לסיום על הפעולה בג'נין, זה מה שהרמטכ"ל הבטיח אתמול, זה מה שבאמת צריך לעשות?
תראו, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים במבט כולל על כל יהודה ושומרון, אנחנו רואים שמצד אחד יש אזורים שהם יחסית, מצב שם סביר, אזור בית לחם, אזור חברון, אזורים שבהם רמת הטרור, אני לא אוהב להגיד את זה, אבל היא מצבלת. ויש מרחבים, כמו כל צפון השומרון, שמהם בשנתיים האחרונות, זה היה פשוט מצא טוב לטרור להתפתח. זה גורם נגרם מכל מיני סיבות, בראש ובראשונה בגלל שכוחות צהל לא פועלים שמה, והטעות הגדולה שנעשתה ושנתנו לרשות הפלסטינית לטפל לנו בבעיות שם. ואני חושב שבטח בשני מחנות הפליטים האלה, גם ג'נין וגם טול כרם, צריך לעשות מיני חומת מגן. ואני חושב שהשם שנתנו למבצע, חומת ברזל, לא סתם מתכתב עם חומת מגן. כי מה שצריך לראות שם זה פשוט תהור של כל מחנה הפליטים. זה משימה אפשרית.
בית בית, בית כמו בעזה.
מה?
בית בית כמו בעזה, אלוף משנה חזי נחמה.
כמו שעשינו בחומת מגן, וזה עבד.
נכון, לפרק זמן מסוים. אלוף משנה חזי נחמה, תודה רבה לך.
תודה רבה, בשורות טובות.
תודה.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב ושלנו, שלום לך.
ערב טוב, היום אין לי הרבה עבודה, אתה יודע.
כן, יום רגיל, יום פנוי כזה.
חכה.
יום בכיף.
אני לא מדבר על מה שהיה, אני שואל אותך על מה שיהיה, מי בתור? מי המתפטרים הבאים שראוי בעיניך שהתפטרו, או שמדברים בצבא על זה שהם הולכים להתפטר?
שאלה מצוינת, ואני לא אחמוק בין, אבל רק אם ברשותך אני אתייחס רגע לסיפור של ג'ני לגבי העתיד.
כמובן.
אני חושב שמה שאנחנו רואים היום זה רק הפרומו למבצע הגדול של צהל מכין לאיוש, בואו נמתין ונרד לעניין הזה. ושאלתך הנוכחית, אז אני חושב שיש שמות ש... ככל שהתחקירים יעלו, אנחנו נראה כבר שמות של גם מאלופי המטכ"ל, חבר להניח שאת מפקד זרוע הים, שצריך כנראה להתפטר, וגם כנראה מפקד חיל האוויר. אנחנו מדברים על אלוף דוד סער סלאמה, שהוא מפקד חיל הים. ולמה הוא צריך להתפטר? כי דווקא בחיל הים, בשעה 4 בבוקר, הם קיבלו התראה ממפקד אוגדת עזה, על שמשהו לא טוב קורה בעזה, וביקשו מהם להיערך באיזושהי דרך.
ולא הצליחו למנוע את הנחיתה מהים בזיק.
לא הצליחו, הם גם לא התקינו את מפקד חיל הים, אתה מבין בעניין הזה. אז זה קצת ככה מעורר תהיות, למרות שהקצינים שלו ידעו. לגבי השם השני שמדברים עליו כל הזמן, זה מפקד חיל האוויר, כי בסופו של דבר צה"ל ברובו מושתת על חיל האוויר, הוא הזרוע המסיבית של צה"ל, וברגע שחיל האוויר בעצם לא היה בתמונה במשחק של המניעה, אז נכון שבחיל האוויר אומרים אנחנו עמדנו בקולוניות וקפצנו מיד, אבל המהות של להתכונן, להיערך לתחישים כאלה, להתאמן, להבין את הסיטואציה מראש, לחזות אותה, זה כבר ברמה של גנרלים, ברמה של מפקדי החיל, וברגע שלא ביצירתיות שלהם לא הכינו את העניין הזה, את הסוגיה הזאת, אני חושב שהוא צריך לממש את האחריות כראש המערכת של חיל האוויר, אבל, וזה גם מה שאומרים חלק בצבא, זה נתון לעניין שלהם. יש עוד שמות שעולים כל הזמן
בסיוק, ראש אגף מבצעי, מה איתו?
ראש אגף המבצעי הוא עכשיו ראש אמן, כידוע לך.
לא, הוא היה רחת.
הוא היה רחת, נכון, סליחה. ראש אגף מבצעים גם צריך כנראה ללכת הביתה, כי הוא זה שמפעיל את הכוח בסופו של יום בזמן אמת, וראינו שיש שם חריקות מאוד משמעותיות בהפעלת הכוחות, בתיומים, ובכלל, כאילו להכין את ה... תראה, בסוף, השביעי באוקטובר, מתי תפס אותנו? אחרי שהצבא היה בהדממה במשך שבוע ימים בסוכות, הצבא היה בהדממה, היה מתיחות באיו"ש, היה מתיחות בצפון, והחלטות בסיסיות שפעמים ראש אמ"ן צריכו לקבל, כמו למשל להחזיר, כמו שעשו ביום שישי אגב האחרון, להחזיר חיילים מהבית לכוננות בדרום, לעשות עוד צריציות של מערכי הדרכה בצהל. זה סדק שאתה הופך אותו...
ונראה לך שעכשיו יקפיצו תעל עם קפיצת מדרגה, או שינסו להביא מבחוץ אנשים שעל סף פרישה או כבר פרשו, אני יודע, תמיר ידעי, יניב עשור...
זה יפה, בדיוק. זה אלה שמות שהם, אגב, הם בהמתנה. אני חושב שיש להם הרבה מאוד, לחלקם לפחות, יש הרבה מאוד ידע וניסיון. הם לא בדיוק היו במעגל הראשון והקרוב למחדל של המוכנות של השביעי באוקטובר, אבל בהחלט בחור כמו תמיר ידעי להיות סגן רמטכ"ל, או עשור, שגם הוא יכול להיות אפילו אלוף פיקוד דרום או פיקוד מרחבי, זה גם אופציה שיכולה להתקבל. אבל יש לנו גם אלופים שהם צעירים יחסית, כמו אלופים שהם עכשיו נושאים את התפקיד של ראשי ה... שכחתי את השם רגע, דקה
בשביל לא משנה, אבל מישהו יבדוק אם הם חלק מהקונצפציה או לא, מה תפיסת העולם שלהם, או ש... תשמע, הוא בחור טוב, הוא נלחם, הוא היה חייל מצוין, הוא היה אמיץ, הוא הקריב את... אז נקדם אותו.
תראה, יש פה קודם כל בעיה. ואריה, קודם כל, לא חקרנו באמת את השביעי באוקטובר. בגלל שיקולים פוליטיים, ורק בגלל שיקולים פוליטיים, ובואו נשים את הדברים על השולחן, הדרג המדיני, לא רק שהוא מחיק את עצמו מהאחריות, הוא גם מכשיל את הצבא היום בקטע של החקר. ומה שאתה שואל עכשיו זה שאלות מצוינות. אבל מי שם אותנו כאזרחים או כאנשים פשוטים לבוא ולקבוע אם תמיר ידעי היה מעורב או לא היה מעורב? או...
אין לי מושג, באמת אין לי מושג.
אז אין לנו מושג, גם לי אין את המושג הזה.
נכון, וכמו שאמרת, בדיוק בגלל זה צריך לחקור, אבל תגיד, אבי...
צריך לחקור, וברמה של ועדת חקירה ממלכתית, שהיא תקבע בצורה הכי מזוקקת, מי יכול להמשיך ומי צריך ללכת הביתה, עם כל הכבוד.
אבי, תגיד, לא פרקטית, קורה. צהל יכול להתמודד עם תחלופה כל כך נרחבת בסדרת הפיקוד שלו? שכולם הולכים? כן?
ברור. את יודעת, יש, כשאת ממריאה מנדבג, ואת עוברת מעל חולון, יש שם מקום כזה שחושבים שלא יהיו להם מחליפים, אבל כולם שם הם עשו בסוף מחליפים. אז לכולם יש בסוף מחליף. השאלה היא, אבל עוד הפעם, צריכים לעשות את זה בהדרגתיות, צריכים להכניס את האנשים האלה בצורה באמת מסודרת עם למידה. האנשים רובם הם בעלי ידע, כי הם גדלו בתוך המערכות הצבאיות, בתוך החילות, בתוך האגפים, בתוך הפיקודים, והם מכירים. ואגב, גם דם חדש, עם זווית חדשה של ראייה, יכולה לפעמים לשנות קונספציה ותפיסה, שלפעמים היא לא בדיוק מתיישבת עם רוח המציאות של רוח הלחימה של עכשיו, של 2025 שאנחנו נמצאים בה.
השאלה היא מתיישבת עם רוח מקבלי ההחלטות שם בירושלים. זה גם...
הם לא צריכים להתיישב עם מקבלי ההחלטות. הם צריכים בסוף להיות גוף עצמאי. בסוף בצבא, נכון שהם כפופים לדרג המדיני, אבל בסוף החשיבה צריכה להיות חשיבה יצירתית, חשיבה עצמאית, חשיבה ביצועית, וחשיבה נועזת. כלומר, אם אנחנו נהיה מקובעים ונהיה פקידים של הדרג המדיני ונהיה יסמנים, אז הוא יבוא לנו ולצורה שלנו כמדינה וכצבא. אני חושב שצריך להיות קצת את התחבולנות ואת הדברים שלא תמיד מתיישבת עם הפוליטיקאים. פוליטיקאים, פוליטיקאים. והשת צבא צריכים להיות השת צבא.
אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
תודה לכם, בבקשה.
הזכיר פוליטיקאים.
נכון.
שלום לחבר הכנסת איתמר בן גביר.
שלום לך.
שלום.
לשעבר השר, בהמתנה לחזור להיות השר, מה ההגדרה המדויקת?
אני חושב שיותר חשוב זה יושב ראש עוצמה יהודית, שאני כל כך גאה במפלגה הזאת, שמוכיחה פעם אחר פעם שיש פוליטיקאים שעומדים בעקרונות, שעומדים במה שהם אמרו, במה שהבטיחו,
ולא תחת הזרם.
נכון. אני מסכים איתך. עכשיו, ביחס למשטרה, אני רואה כל מיני כותרות שבמשטרה לא בטוחים שבאמת הלכת. שאולי אתה שם ועדיין מושך בחוטים דרך המפכ"ל, או שהלכת ותכף תחזור. זה נכון? התחושה שלך לגבי המשטרה היא שיש לך עדיין השפעה שם?
אריה, זה קודם כל מחמיל לי, אתה יודע.
כן, אני לא השתדלתי לקטרג עליך.
בסוף הייתי שר, ברוך השם, עוצמתי. באמת באתי לשנות, התווכחתי המון, התעמתתי המון, אבל זה הוכיח את עצמו. בכל דבר שנגעתי בדברים החשובים, יש שינוי של 180 מעלות, החלפתי מפכ"ל, החלפתי נציב שב"ס, החלפתי 18 ניצבים, זה כאילו בערך להחליף מטכ"ל שלם, ובעיקר נכון, המדיניות השתנתה, אני מודה, יש היום גיבוי לשוטרים, יורים במחבלים שהם מסכנים את החיים שלהם, עשינו באמת שינויים בתחום כלי הירייה, רק לפני 3 ימים, אזרח שקיבל נשק במסגרת רפורמת בן גביר, יורה במחבל המוות, הממוצע לפני היה 8,000 רישיונות בשנה כלי ירייה, היום זה 200,000 בכל השנה.
נכון, אבל האחרונה... אתה יודע, זו דוגמה מצוינת לשימוש באמת בכלי נשק, אבל אנחנו גם לא שוכחים את המקרים שבהם גבר מאיים על אישה עם אותו כלי נשק, או שחלילה רוצח אותה, שזה הצד השני אחד... של אותו מטבע.
בדקתי מה היה, אף אחד לא נרצחה בגלל הרפורמה. אימו עליי.
לא נרצחים בגלל רפורמה, כן?
לא, לא.
אבל יש נשק.
שנייה, אימו עליי. אמרו לי, אם תשחרר הרבה נשקים ברחובות, ירצחו הרבה נשים. בדקנו. בשנה האחרונה, אף אחד לא נרצחה בגלל נשק שהתקבל ברפורמה. נרצחו בגלל נשק במקצר הערבי, נשק לא חוקי, ונרצחו בעיקר מסכירי מטבח.
עד כאן נשק. מכאן רמטכ"ל. מה קרה משהו היום? בכל זאת, לא רק חילקו אקדחים. מה אתה אומר על חילופי הרמטכ"ל והתפטרו אותה?
קודם כל, אני חושב שזה חילופים מבורכים. אני, האמת היא, שהיה מי שהציע לי לקחת קרדיט על החילופים האלה בתמורה להישאר בממשלה. אמרתי שממילא הוא עוזב, ולכן אני לא מתכוון לקחת קרדיט ולהגיד, הנה, בזכותי פיתרו את הרמטכ"ל. אבל אני כן חושב שיש בזה מן המבורך. הרצי הלוי א', צריך לזכור, אדם שעשה הרבה דברים טובים, אבל היה כישלון גדול בשביעי לעשירי. טוב שהוא לוקח אחריות, אולי היה צריך לקחת קצת לפני, ועדיין אני חושב שהאחריות המלאה היא על בידי ראש הממשלה, הוא צריך להוביל.
והוא גם צריך להתפטר?
אמרת שהאחריות המלאה עליו.
אני חושב שראש הממשלה צריך להוביל את ישראל להכרעה במלחמה, כמו שהוא הבטיח אין ספור פעמים, והעסקה המופקרת הזאת שאנחנו רואים, היא הכל, אבל היא לא הכרעה במלחמה, היא עסקת...
אז בצבא. היא הנותנת. אתה בדיוק ביום שאתה יכול לקרוא לראש הממשלה להתפטר, ולקוות שעד שבועיים שהוא יקרא לך לחזור, הוא ישכח.
אני לא אקרא לראש הממשלה להתפטר, לא בגלל שאני מפחד מזה שהוא ישכח או לא ישכח, אלא חושב שהאלטרנטיבה כמו יאיר לפיד היא יותר גרועה. אבל מצד שני, אני כן דורש ממנו לקיים את הדברים, לקיים את העקרונות. אגב, בגלל זה אני לא בממשלה, כי ברגע שהביאו עסקה מופקרת, אתם רואים את הטויוטות הלבנות של החמאס, אתם רואים את ההשתוללות שלהם, אתם רואים את השחרורי רוצחים, 288, שאנחנו יודעים ש-82% מהם חוזרים לרצוח, אגב גם ביהודה ושומרון, גם בירושלים, אתם רואים את 600 מסעיות ביום, זה שליטה...
זה נכון, אבל יש אדם אחד שאחראי לזה, לא רק על השבעה באוקטובר, גם על עכשיו. אז אולי באמת הוא צריך ללכת? יאיר לפיד לא יכול להיות הסיבה לכל דבר.
קודם כל, אני לא רק אומר, אני גם עושה. עובדה שאני לא בממשלה שלו. בגלל שהוא אחראי לזה, ובגלל שאמרתי לו שאני לא אתן יד, אז קיימתי את העקרונות
שלי. אבל גם אמרת שאתה תחזור אם לא יעברו לשלב ב' של העסקה, והכל על בולט כזה.
לא, אמרתי שאני אחזור אם הוא הולך למלחמה מכרעת, אם הוא הולך לניצחון מכריע, אם הוא הולך לעשות את זה, אני אחזור. כרגע זה לא ממשלת ימין, כרגע העסקה הזאת היא עסקה מופקרת, כרגע צריך לומר את האמת, נותנים לחמאס ניצחון, וזה הסיבה שבניגוד אגב לפוליטיקאים, היו הרבה בקבינט שאמרו, אם זה יקרה אנחנו נלך, אנחנו לא נשאר, אני קיימתי והוכחתי שבעוצמה יהודית לא רק מדברים.
אבל הלכת חצי דרך, כי אם בן אדם היה הנושא הראשי באחריות לשבעה באוקטובר, אין חילוקי דעות על כך, והוא גם במהלך המלחמה לא הכריע את המלחמה שנה וארבעה חודשים, ועכשיו הולך לעסקה מופקרת, אז אולי אסור לתת לו להמשיך לנהל את המדינה.
רגע, אני כבר לא הייתי ממהר להגיד שהוא הנושא הראשי, הייתה כאן מערכת ביטחונית.
אתה אמרת בתחילת דבריך, אמרת שהוא האחראי הבלעדי.
לא, אמרתי שהוא האחראי הבלעדי.
ראש הממשלה נושא באחריות הכי גדולה, אין ספק.
חברים, בואו נעשה סדר. אני דיברתי על העסקה, העסקה היא מופקרת, והוא נושא באחריות על העסקה, ואני חושב שהיא טעות מאוד מאוד גדולה. אני לא אמרתי שראש הממשלה אחראי, בטח לא הבלעדי, על השביעי לעשירי. אין ספק שיש לו אחריות, אבל אני לא יודע אם הרמטכ"ל או ראש שב"כ או כל הקונספציה לא אחראים יותר.
אז למה לא לחקור את זה? ועדת חקירה ממלכתית, למשל.
אני קצת פחות מאמין לשופטי בית המשפט העליון שיחקרו את זה, ואני גם שואל איפה המעורבות ואיפה חלקם וחלקה של המערכת המשפטית ושל היועצת המשפטית לממשלה.
מה הקשר?
אני כן אומר דבר אחד מאוד מאוד ברור. אני דורש ממנו עכשיו לחזור למלחמה, לחזור לניצחון, לא סתם מלחמה. לא סתם שישתחו את החיילים שלנו לעזה. אלא ניצחון, אפשר לעשות את זה, אפשר לעצור את ההומניטרי, אפשר לעצור את הדלק, אפשר לחזור לחזון שלא נכנעים לטרור, וזה מה שאני דורש מראש הממשלה.
ומה שעשינו...
עמית סגל צדק כשהוא אמר שטרקת דלת מסתובבת.
אני בהחלט השארתי...
נתת מכה בדלת, אבל מוכן לחזור לכנפי נתניהו בכל רגע.
אריה יקירי, אני בהחלט השארתי פתח, אבל הפתח הזה מותנה וברור בדבר אחד. לחזור למלחמת הכרעה. ועד שזה לא יקרה, אני עזבתי את הממשלה. לא הרבה אנשים היו מבטרים על תפקיד שר, בטח לא שר ששינה כל כך הרבה דברים, בטח לא מפלגה שלמה שעוזבת שלושה תפקידי שרים, שני תפקידי יושבי ראש ועדות, חבר כנסת אחד שהיה צריך בכלל ללכת לבית, יצחק קרויזר, שבדמעות, ממש אני בכיתי כששמעתי אותו, אומר לי, השר, אני יודע שאני אעזוב את הכנסת כתוצאה מהצבעה, אבל אני מבקש ממך, בוא נפרוש מהממשלה, כי העסקה היא עסקה מופקרת. אני גאה בו, אני גאה בפייה שלי.
שכוח, תגיד, על מי אתה ממליץ להחליף אותך? על מי אתה ממליץ להחליף אותך? מאלה שמסתובבים בממשלה, לא דם חדש.
אני מקווה רק דבר אחד, שמי שיחליף אותי, באמת ימשיך את המדיניות, כי כשאתה רואה איך המחבלים יוצאים מבתי הכלא.
מי, מאי גולן?
כשאתה רואה את הרפורמה בנשקים, כשאתה רואה את כיתות הכוננות שהקמתי 1,000, כשבאתי היו 43, היום יש כ-1,070, אז אתה מבין? שעשיתי משהו בשנתיים האחרונות, עשיתי משהו...
דיכטר, מאי גולן, מי אתה מעדיף?
אני לא מתערב לליכוד במינוי השרים, אבל אני מעדיף שבליכוד יבוא ויתרכזו במלחמה, מלחמת ניצחון בחמאס, אם זה יקרה אני אוכל לשוב אליהם, ואם לא, אז אני אמשיך לפעול ולדאוג ולעשות הכל, כדי שנחזור למלחמה, מלחמת ניצחון. אחרת...
חבר הכנסת איתמר בן גביר, תודה רבה.
יש לי הרגשה שעוד נדבר. תודה רבה.
תודה רבה.
אריה, זה אמנם נראה כמו... לפני נצח, אבל רק אתמול בערב הושבע נשיא טראמפ להיות הנשיא ה-47, אותו אחד שהיה גם הנשיא ה-45, מצרף אלינו דני דנון, שגריר ישראל באום. שלום דני.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב לכם.
היית שם?
כן, קודם כל אני מתנצל על איכות הקו, אני ברכבת מוושינגטון חזרה לניו יורק, היה לנו יומיים מוצלחים, עמוסים מאוד, אתמול עד אחת בלילה היינו באירוע עם הנשיא והשרים החדשים שלו, ובהחלט היה מרגש לראות את הדמוקרטיה האמריקאית במטבה.
אתה יודע, הייתה גם הרבה ביקורת על הנאום של הנשיא, אנחנו לרגע, עוד מעט נדבר על מה שקשור אלינו, אבל גם בארצות הברית היה מי שביקר אותו.
נכון, הוא, אתה יודעת, הוא התחיל לעבוד, הוא... לא מסתכל ימינה ושמאלה, מאוד ישיר כרגלו, אבל אני התקעתי על הזווית שלנו, ולראות את ישראל במרכז, ואת החטופים על הבמה, ואני היה לי שיחות עם כמעט כל השרים שנבחרו לתפקידים השונים, באמת מחויבות לישראל אמיתית, ומחמם את הלב, ובאמת תחושה טובה, גם עכשיו בזמן שאנחנו מדברים, השגרירה נכנסת לאום, אלי סטפניק עוברת שימוע בסנאט, כל השימוע הוא רק על ישראל, על האנטישמיות באום, ומה אפשר לעשות, לעזור לישראל, אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שיש בה הזדמנויות רבות.
דני, אתמול שידרתי עם יריב אופנהיימר, והוא ברך טראמפ ברכות יוצאות מן הכלל על זה שהוא עושה שלום עולמי, ועל זה שעסקת החטופים, והיום אני ברכתי אותו על הצווים, אז תגיד לי מי צודק.
תראה, אני חושב שעצם העובדה שביום הראשון האמריקאי יש לו אלפי בקשות ואלפי דברים שהוא אמור לעשות, בחר לבטל את הצווים השערורייתיים האלו, זה מראה על, על כך שהיה פה מהלך לא תקין מגמתי, וטוב עשה הנשיא שביטל את הצווים האלו, ודרך אגב, זה רק ההתחלה. בשבוע הבא חקיקה בסנאט לגבי בית הדין הפלילי, חקיקה שבאה ואומרת שאסור יהיה לשתף פעולה עם בית הדין הפלילי, ביוטלו סנקציות על כל מי שיעשה את זה.
זה נשמע מצוין. מצד שני, הוא גם מבטיח שלום, ובאמת הוא הולך למהלך עם סעודיה, וסעודיה אומרת מדינה פלסטינית, הוא שם?
הסכמי אברהם, כי הייתי בשלושה אירועים שהנשיא דיבר, בכל מקום הוא התגאה בהסכמי אברהם, הוא היה הדגיש את ההתחות שלו בנושאים האלו, ולכן אני חושב שכן, הוא ינסה לקדם את הנושא של הסעודים, אבל אני לא רואה פה איזה משהו שקופים עלינו, משהו שאנחנו לא רוצים. יציעו, יקדמו, יעזרו, אבל האנשים, גם ברמה האישית, מייק האקבי, שגריר באו"ם בישראל, מרקו רוביו, שאתמול אושר בסנאט, מזכיר המדינה, אלי סטפניק, תבוא לאו"ם, הם לא אנשים שיכפו עלינו. הם יציעו לנו, ירצו לעזור לנו, וזה תהיה החלטה שאנחנו נקבל בירושלים, מה טוב לנו.
כן, אבל אתה יודע, אנחנו כבר הכרנו את דונלד טראמפ בכהונה הקודמת שלו, ואנחנו גם יודעים שכמה שהוא כרגע אוהד ישראל, הוא גם מאוד לא צפוי, והוא בעיקר פרו-טראמפ. כלומר, אם בשלב מסוים הוא לא נעשה את מה שהוא רוצה, יכול להיות שהוא יתהפך עלינו. סליחה על הביטוי העממי.
נכון, נכון. הנשיא טראמפ ידוע בפתיל הקצר שיש לו, בקדנציה שנייה, והוא לא בחור צעיר, הוא ירצה לראות תוצאות ומהר, אבל גם אתמול, שהוא שאל אותו לגבי הנושא של החלק השני בהסכם, הוא אמר, זה מלחמה שלהם. לכן אני לא רואה אימות פה, יכול להיות שיהיו חילוקי דעות, והוא יחשוב אחרת, אבל אני לא רואה שהוא קופה, או עוצר חימושים, דבר שלצערנו הרב קרה בזמן הממשל היוצא, אני לא חושב שהדברים האלו יקרו.
הזכרת את השגרירה החדשה באום, אתה חושב שזה יצליח לשנות במשהו את האנטישמיות, את הגישה שלהם כלפינו?
השנאה תישאר שם, אבל האווירה תשתנה. כבר אני מקבל בקשות משגרירים שרוצים להיפגש עם עם הנשיא טראמפ או עם השגרירה האמריקאית, והם פונים אליי. זאת אומרת, ברגע שארצות הברית מובילה קו התקפי יותר ויוזם יותר ומחזק את המעמד שלנו, אבל לא יהיה קל, לא יהיה קל. עדיין יש מדינות רבות שמובילות קמפיין נגד ישראל. אנחנו עדיין במלחמה, לא סיימנו את המלאכה, יש לנו חטופים וחטופות להחזיר. חמאס עדיין נמצא ביכולות כאלו ואחרות ברצועת עזה. יש לנו אתגרים רבים לפנינו.
הביטול של הצווים שלו לגבי אמנה השומר היוש ופעילי ימין, צו 9, מה המשמעות המיידית שהם יכולים לפתוח שוב חשבון בנק בארצות הברית?
קודם כל כן, זה הולך לעבור כבר שבוע הבא שאין עליהם מגבלות ופשוט מסירים את כל הסנקציות, אבל אתמול זה פגשתי את לינדזי גרם שהוא גם חבר ישראל, הוא אמר לי שהוא הולך להגיש הצעת חוק נוספת, הרבה יותר מרחיקת לכת, שאמורה להטיל סנקציות על מדינות ששותפו פעולה עם בית הדין בהאג. אני לא בטוח שההצעה הזאת תעבור, אבל עצם העובדה שהיא תעלה לדיון, זה רק מראה לנו את המגמה.
דני דנון, תודה רבה לך. שתמשיך לעשות טוב שם.
תודה רבה. נסיעה טובה ברכבת.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת מאיר כהן, יש עתיד, לשעבר שר הרווחה. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אנחנו אליך בעניין ועדת החוץ והביטחון שדנה היום בחוק הגיוס, ואתה השתתפת בדיון הזה.
כן, לצערי הגדול אני מבחינתי לא קיבלתי שם תשובות על שאלות ששאלתי. יש בתחושה כזאת שמישהו מנסה לכופף את המציאות ולייצר איזה חוק שבעצם לא עונה כמעט על דבר. הוא נותן תחושה, הוא נותן כותרת, אבל המספרים שמדבר, שעליהם מדבר החוק, הם אחוזים בודדים מכלל המלשאבים.
ואתה לא מאמין לאדלשטיין שאומר שמהוועדה שלו לא יצא חוק שלא יענה על צורכי הצבא?
אני בהחלט מאמין לאדלשטיין שהוא יעשה כמיטב ניסיונו, אבל גם אני כאחד שחי במזרונות הכנסת כאן, אני יודע שגם אדלשטיין מקבל איומים לא אפילו בוטים על כך שאם הוא לא יתיישר עם הקף של שר הביטחון
יחליפו אותו
ושל הליכוד יחליפו אותו. זה ברור.
וכשהחרדים אומרים שגם הם לא מרוצים, זו הצגה?
החרדים טוענים שבעצם אנחנו יכולים לבלבל את המוח כהרגלם בקודש, אבל בסופו של דבר אנחנו נשאל את הרבנים, והרבנים הם שיחליטו, והרבנים אומרים, אנחנו לא ניתן, גם לאלה שלא לומדים, אנחנו לא ניתן להתגייס.
היה שם היום איש מילואים.
אני הייתי בטוח שהשר ישראל כץ באמת ינסה להעביר משהו בהסכמות. אבל לא מיני ולא מקצתי, אין כלום. מתוך 90 אלף מלשבים, רק ב-32, רק אז אנחנו נגיע ל-50%, שזה 9,000, כאשר הצבא, וזה העניין, הצבא לא נמצא שם, הוא לא מגיע לישיבות. אנחנו יודעים בוודאות שהצבא דעתו לא נוחה מהחוק הזה, כי הצבא אומר, אני צריך עכשיו 14-15 אלף חיילים.
חבר הכנסת כהן, היה שם, אם הצבא לא הגיע, היה שם איש מילואים אחד היום שצעק באמת מנהמת ליבו. בוא נשמע קטע אחד ואחר כך תגיד לנו מה אתה חושב על מה שהיה שם.
לחמתי שנה, על מה אתם מתחילים פה? כאילו לבחור, ככה אתם תשיגו ניצחון? אני מייצג לוחמים שעכשיו נעזה בחוץ. אני איבדתי עשרות לוחמים של לוחמים. אתם יודעים מה זה? על מה אתם מייצגים אותי מהוועדה? על מה אתם מייצגים מהוועדה? אתם יודעים מה זה? לאבד עשרות חברים לוחמים? עשרות חברים לוחמים, אתה מדבר על קירוב לבבות? אתה מדבר איתי על קירוב לבבות? מה זה קירוב לבבות?
דיברו איתו על קירוב לבבות, והוא איבד לוחמים, חברים. עכשיו, כן, הוא צודק, אבל גם יושב ראש הוועדה שרוצה לקדם חוק, או לדון בחוק, צודק, לא כל אחד יכול להתפרץ ולמנוע דיון בוועדה.
אני חושב שיש רגישות מסוימת שאנחנו צריכים לגלות גם להורים של חטופים, וגם למשפחות חטופים, וגם לחייל הזה היה אפשר לתת לו, יש דין ויש משורת הדין. אפשר לתת לו לדבר דקה או שתיים, להגיד את אשר על ליבו, אבל כאשר יושב שר הביטחון, ואתה יודע מראש שהוא מביא הצעה שכל כוונתה אינו אלא בלהרגיע את הרוחות מבחינה פוליטית, זה לא תשובה לצהל. זה נתק מוחלט בין המציאות הקשה, בין הבנים והבנות שלנו שכבר משרתים 400 ויותר, ימי מילואים ונקראים הסבב השני, ואני מדבר על בני גלעד שעשה כבר כ-200 יום ועכשיו עד חזר לשרת במילואים בין 37-8 עם שלושה ילדים ועוד מאות אלפים כמוהו.
יש התכנות מבחינתך חבר הכנסת כהן לחוק גיוס אמיתי בממשלה הנוכחית, או שאין שום סיכוי שזה יקרה?
אין חוק גיוס אמיתי בממשלה הנוכחית, צריך להיות מאוד מאוד אמיץ. אמרתי את זה לשר הביטחון, אמרתי לו, אתה יודע מה הצורך, כולנו יודעים מה הצורך, אנחנו צריכים להפסיק להתנצל כל הזמן. אנחנו באים לוועדת חוץ וביטחון, מגיעים אנשים, חברי כנסת שלא היו יום אחד, כן, לא בצבא ולא בשירות מילואים, ומצביעים על הערכה של צבא המילואים לחיילים. באיזה זכות? באיזה זכות?
כן, לצבא.
חבר הכנסת מאיר כהן, תודה רבה לך. נגמר לנו הזמן, אבל...
אני רק רוצה להגיד, ההתנהגות הזאת בעשר פנים, אם לא נתעורר, אנחנו בסכנה קיומית.
חבר הכנסת כהן, תודה רבה לך. תודה רבה לאסף נבו וחירות הזני, אורחים מפיקים, אחראית על השידור שקד מורג, אורחי הדיגיטל ירון זאבי, אחיה כהן ואיתי ניקסון, אחרינו ספורט עם קופמן ברקוביץ' ופרימו. ארי, תודה רבה לך, שיהיה ערב טוב.
מאיה, תודה רבה, ערב טוב.